שבת דף סמך ב' מתחילים בעזרת השם במשנה. הרבה שנים רבי עקיבא, התנא הדגול, היה דואג. החוזים בכוכבים מחכמי אומות העולם שמתיימרים לראות את פני העתיד, ניבאו לו שחורות. הם סיפרו לו על ביתו שביום נישואיה היא תעזוב חלילה את העולם. רבי עקיבא דאג מאוד. יום אחרי החתונה של ביתו, והנה היא לפניו חיה, בריאה, שלמה, מאושרת. שאל אותה רבי עקיבא, ביתי היקרה, מה עשית? היה ברור לו ש... אם לא שהיא עשתה איזשהו מעשה נאצל, לא הייתה זוכה להינצל. סיפרה לו, לא יודעת, אני יכולה רק לספר לך דבר אחד. אתמול, ערב החתונה, הייתה שמחה גדולה. שמחה עצומה. רבי עקיבא מחתן את הבת שלו. לפתע צד העיניי, אני אביון שעומד בצד, מן הסתם הוא התבייש, והוא ביקש אוכל, הוא רעב. וכולם כל כך שמחו, כל כך התרגשו, אף אחד אפילו לא שם לב אליו. ניגשתי, הבאתי לו את מנת האוכל הפרטית שלי, והחייתי את נפשו. כשהגעתי הביתה לישון, לקחתי את המחבנתה, טוב שנשים לב למילה, מחבנתה, ונעצתי את זה בתוך הקיר. בזמנם הקירות היו אבן על גבי אבן, כמו שאפשר לראות בקירות של הבניינים העתיקים. זה לא כל כך היה קיר ישר, אלא היה מין שורת אבנים, ועליה עוד שורת אבנים, ובין אבן לאבן היה מין מקום ככה להכניס דברים, כמו בכותל המערבי, שאפשר להכניס שם פתקאות בין האבנים. הכניסה את אותה מחבנתה, סוג של תכשיט, תכף אנחנו ננסה לעלות על עקבותיו של התכשיט הזה, זה גם הסיבה שהבאנו את הסיפור כאן לתחילת השיעור, נעצה אותו בתוך הקיר, והלכה לישון. והיא מספרת לבי עקיבא, כשקמתי בבוקר, באתי בחזרה להוציא את המחבנתה מהקיר, והנה נשרח עם המחבנתה, עם התכשיט הזה, נחש ארוך. מתברר שכשנעצתי את התכשיט בתוך הקיר, נעצתי אותו בתוך הפרצוף של אותו נחש, והרגתי אותו למוות. אמר לרבי עקיבא לביתו, ביתי, את זכית להינצל ממוות. וכאן הוא סיפר לה שביום חתונתה הייתה צריכה להיפטר מן העולם. והוא אמר לה, הוא יצא ודרש, הוא אמר לה, עכשיו אני מבין מה המשמעות העמוקה של מה שנאמר, וצדקה תציל ממוות. זה לאו דווקא מיטה משונה, אלא ממיטה בעצמה. זאת אומרת, יכול להיות אדם שנקצב לו כך וכך שנים לחיות, על ידי זה שהוא עשה צדקה, הנה את נתת את המנה הפרטית שלך לעני, את זכית לאריכות ימים ושנים, אותו נחש נשלח משמיים לתפקיד מסוים, אבל את זכית לקבל את החיים במתנה בזכות הצדקה שנתת. אנחנו עדיין צריכים ללכת בעקבות אותו מחבנתה, כדי להבין איזה סוג תכשיט היה התכשיט הזה, והאם מותר לצאת איתו בשבת לרשות הרבים. אומרת המשנה, לא תצא אישה שבת לרשות הרבים במחת הנקובה. מחת רגילה, שצד אחד יש את החוד, את השפיץ, ובצד השני יש את הראש, את הנקב שבו מכניסים את החוט כדי לתפור. זה כלי לכל דבר. אסור לטלטל את זה לרשות הרבים בשבת. ולא תצא בטבעת שיש עליה חותם. טבעת של אישה מיועדת לקשט את האצבע. אבל היו טבעות בזמנם שהיו מדביקים על הטבעת מין עיגול כזה עם חותם, עם צורה מסוימת, שהיו טובלים אותו בתוך דיו את החותם הזה, וכך היו חותמים על גבי איגרת, או שהיו לוקחים קצת טיט וחותמים על גבי הטיט, חותם על גבי הטיט, היו עושים את הצורה על גבי הטיט של אותו חותמת, וכל אדם היה לו חותם בפני עצמו. עכשיו, אצל איש יותר מצוי שיש לו טבעת עם חותם, כמו שמצאנו אצל אחשוורוש, שהוא מסר את טבעתו מעל ידו והתנה לאמן, אחר כך לקח את זה מאמן, הביא את זה לאסתר ולמורדכי. הייתה להם על הטבעת מין חותמת כזאת. אבל זה לגבי איש, באמת טבעת עם חותם, זה נחשב דבר שראוי לאיש, אבל אצל אישה זה נחשב כלי, זה נחשב מסע, זה לא תכשיט בשבילה, לכן אסור לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת. ולא תצא בחולייר. מה זה חולייר? הגמרא מבארת שזה הכוונה למחבנתה. שזה היה תכשיט שנעצה ביתו של רבי עקיבא בתוך הקיר. בתוך הקיר. מה זה מחבנתה? רש"י מבאר שבלעז, בלשון שלו, בצרפתית העתיקה, היו קוראים לזה נושקאה. ורש"י נותן עוד מידע לגבי אותו תכשיט והוא כותב, על שם שמכבנת וקושרת מפתחי החלוק. עם זה היא פשוט, כשהחלוק פתוח ורוצים לסגור אותו, עם זה סוגרים את החלוק. מה בדיוק הצורה של אותו מחבנתה? אז צריך לדעת שבמסכת יומה, דף כף ה' מסופר שכשהיו רוצים לבחור כהנים, מבין כהנים מרובים, מי מביניהם יזכה לעשות את העבודה בבית המקדש באותו היום, היו עושים גורל, פייס, וכולם היו נעמדים כמין מחבנתה, בעיגול. אז מוכיח מזה תוספות בדיבור המתחיל כבינתי, בדף קוף נון וב, שהמחבנתה היה באמת עגול, היה לו צורה עגולה. ולפי זה הוא שואל על רש"י, איך אתה מפרש שזה הכוונה מכבנת וקושרת מפתחי החלוק, זה הרי אמור להיות תכשיט עגול. הבח, אחד מהמפרשים של ארבעה טורים, הוא כתוב יחד עם הבית יוסף, הוא כותב בסימן שין ג' סעיף וו. הוא מבאר שזה בדיוק הכוונה של רש"י. כשרש"י כותב שהמחבנתה הזה זה מין סוג תכשיט שאיתו סוגרים את מפתחי החלוק, זה היה מין מחט. איך אנחנו יודעים שזה מין מחט? אז מוכיח הראש בסימן י' א' שזה מחט מהסיפור שסיפרנו קודם עם ביתו של רבי עקיבא, שהיא נעצה את המחבנתה בקיר וזה ננעץ בתוך הראש של הנחש, זאת אומרת שזה מחט. אז אומר הבח, בעצם מדובר כאן על מחט עגול בצורה של חצי עיגול, ולפי זה מצטדרים כל המקומות שמדברים על מחבנתה, בעצם יוצרים לנו תמונה איך היה נראה התכשיט הזה. וכשהיו רוצים לסגור את שני פתחי החלוק, היו מכניסים כזה מין קרס כזה, כמו קרסים, קרסי המשכן, קרס כנראה בצורה של חצי עיגול, ועם זה היו סוגרים פשוט את פתחי החלוק. יש כל מיני צורות איך היו סוגרים את זה, אולי מהצד השני של הצוואר. בכל אופן היה לזה צורה עגולה כזאת, מחט בצורה עגולה. הרעיון הוא שהיו פורפים את זה וסוגרים עם זה את שני הקצוות של החלוק. למה אסור לצאת עם זה לרשות הרבים? מה זה שונה מכל כפתור או דבר כן זה, שכמובן מותר לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת, כי אף אחד לא חושש שהאישה תלך ותשלוף את התכשיט הזה להראות לחברותיה, כי היא רוצה שהבגד יישאר סגור. אלא כותב בספר הסמג לוין עוד סמכי, שכאן אנחנו לא מדברים סתם ככה על מחבנתה, אלא מדברים כאן על מחבנתה שהייתה עשויה מזהב או מכסף. זה היה תכשיט מאוד מאוד יוקרתי. כמו שאנחנו יודעים, יש כאלה אנשים עושים חפתים, עושים מאוד 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 יקרים. ויש כאלה שלא דווקא עושים את זה בשביל לסגור את השרבול של החולצה, אלא רוצים באמת את היופי של אותו תכשיט. אז אומר הסמג, אם באמת היא סוגרת את פתחי חלוקה עם אותו מחבנתה, בוודאי שמותר לה לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת. אלא הכוונה שהיא תולה את זה עם חוט, בצורה של מין סמל כזה על גבי הבגד, ובאמת עם כזה סוג מחבן תאסור לצאת לרשות הרבים בשבת. ולא בחובלת. הגמרא מבארת שזה הכוונה חומרת דפילון, שזה הכוונה צרור של בשמים שנקראים פילון. בערוך, ערך, כתף, הוא כותב שזה הצורי, שהוא אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף. זה תרגום של בלסמו, ככה רשי כותב, הוא אומר, פחות או יותר הניקוד הזה, שזה סוג של בוסם יקר, שהיו צוררים את זה, היו שמים את זה מין שרשרת כזאת, והיו תולים בו את כזה מין קשר עם בשמים, וזה היה גם כן מאוד מאוד יפה, מאוד מקושט, אז אסור לצאת עם זה לרשות הרבים. וכן לא תצא ברשות הרבים בצלוחית של פלייתון, עם כזה מין קד קטן שבפנים היו שמים פלייתון, הכוונה שמן הפרסמון, שכל הדברים האלה הם לא נחשבים תכשיט, ואסור לצאת איתם לרשות הרבים, ואם יצתה חייבת חטאת. חלק מהתכשיטים כאן, שהם כן נחשבים בעצם תכשיט, הם לא היו נחשבים תכשיט בשביל להתקשט בהם, אלא זה היה תכשיט בשביל להראות את העושר, להראות שהאישה הזאת היא עשירה, היא הלכה עם הכלי הזה, אבל לא באמת להתקשט. וזה גם לא היו תכשיטים שכולם היו יוצאים בהם, ולכן זה נחשב מסע, זה לא נחשב תכשיט, ואסור לאישה לצאת עם זה לרשות הרבים, ואם יצאה חייבת חטאת, דברי רבי מאיר. וחכמים, בשני דברים הם חולקים. הם פותרים מחטאת אם יצא בחובלת, שזה אמרנו שזה מין קשר שבפנים היו שמים סוג של בשמים, פילון, ובצלוחית של פלייתון, גם כן סוג של שרשרת שסתולים למטה, כזה מין צנצנת עם שמן הפרסמון. שני הדברים האלה, אם יוצאת עם זה לרשות הרבים, היא לא תהיה חייבת חטאת, והגמרא תבאר את הדעה של חכמים, וכמובן גם של רבי מאיר. המקרה השני במשנה למדנו לגבי טבעת שיש עליה חותם, שהוא לא נחשב תכשיט אצל אישה, ואם יוצאת עם זה לרשות הרבים בשבת, היא עוברת על איסור מהתורה ותהיה חייבת קורבן חטאת. אמר אולה, זה נאמר דווקא אצל אישה, כי אישה דרכה ללכת בטבעת בלי חותם, בשביל לקשט את האצבע. היא לא רגילה לחתום על גבי אגרות או לגבי שטרות. היא לא הייתה עסוקה בזמנם, על כל פנים, בעניינים של מסחר. זה היה בדרך כלל התפקיד של האיש. אז אצל אישה, בשביל מה היא עונדת טבעת? רק בשביל תכשיט, אז אין לה צורך בחותם. ולכן אם היא יוצאת בטבעת שיש עליה חותם, תהיה חייבת חטאת. אבל אם היא יוצאת בטבעת שאין עליה חותם, היא לא תהיה חייבת חטאת. אז על זה אומר אולה וחילופיהן באיש, אצל איש זה בדיוק הפוך. אין דרכו לצאת בטבעת בלי חותם, כי הוא לא מחפש סתם את התכשיט. אלא מה? הוא צריך את הטבעת עם החותם כדי שהוא יוכל לחתום. הוא משמש לו בתור חותמת, אז אצלו, כשהוא יוצא בשבת עם טבעת עם חותם, אז הוא לא יהיה חייב חטאת. דווקא אם הוא יצא בטבעת בלי חותם, אז הוא יהיה חייב חטאת, משום שזה נחשב לו מסעוי, ואסור לו לטלטל מסעוי ברשות הרבים בשבת. למה לא נאמר שעצם זה שאצל אישה טבעת שאין עליה חותם נחשבת תכשיט, אז כמו שאצל אישה זה נחשב תכשיט, אז זה יחשב תכשיט גם אצל האיש. או שנאמר הפוך, כמו שטבעת עם חותם נחשב תכשיט אצל איש, אז גם אצל אישה זה יחשב תכשיט. ואם היא תצא עם זה לרשות הרבים, היא תהיה פטורה. ומזה שאנחנו לא אומרים ככה, אלמה כסבר אולה. פה אנחנו רואים שאולה סובר, כל מידי דחה זה לאיש, דבר שראוי לאיש, הוא נחשב תכשיט רק לגבי איש. לא חזה לאישה, אנחנו לא מייחסים איזה תורת תכשיט לגבי אישה, לא. וכן להפך, מידי דחה זה לאישה, לא חזה לאיש. אם זה נחשב תכשיט כלפי אישה, אנחנו לא נאמר שזה חשב תכשיט בגלל זה גם לגבי האיש. אם כן, רואים שכשדבר מסוים נחשב תכשיט לקבוצה מסוימת, עדיין זה לא אומר שזה הפך להיות תכשיט לכולם. לא לגבי כולם זה חשב תכשיט, רק כלפי אלה שאצלהם זה תכשיט. שאלת הגמרא על זה, מטיב רב יוסף, תשמע ברייתא. כשיוצאים לשדה ופתאום מתחיל לרדת גשם, מה עושים? פותחים מטריה. אבל בזמנם לא היה מטריה, מה היו עושים אז? היה להם סכין. אז הרועים יוצאים בשקים. מותר לרועים ללבוש בגדי שק, ולצאת עם זה לרשות הרבים בשבת. ולא הרועים בלבד אמרו שמותר להם ללבוש שק ולצאת עם זה בשבת לרשות הרבים. אלא כל אדם, לכל אדם מותר לצאת בלבוש שק בשבת לרשות הרבים. אלא שדרכם של הרועים לצאת בשקים. הרועים היה דרכם לצאת בלבוש שק, כי הם נמצאים עם הכבשים, עם העיזים, נמצאים איתם בשדה. ואם פתאום מתחיל לרדת גשם, אז הכבשים והעיזים יש להם צמר, מה יגן על הרועים? אז הם היו מתכסים בבגד כזה שהוא חסין נגד גשמים. אולי זה נחשב כמו מעיל יותר. אבל עצם העובדה שחלק מהאוכלוסייה, חלק מהבני האדם, אצלהם זה דבר רגיל לצאת בשק לרשות הרבים. אז גם אלה שלא רגילים ללכת עם שק, בכל זאת מבחינתם זה כבר נחשב מלבוש ומותר להם לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת. אז אולי אפשר ללמוד מכאן גם לגבי טבעת בלי חותם. נכון שאצל איש אין דרכו לצאת עם טבעת כזאת, אבל למה שלא נאמר שאחרי שאצל אישה זה נחשב תכשיט ודרכה לצאת עם זה לרשות הרבים, זה יחשב תכשיט גם אצל האיש. כמו ששק, יש אנשים שלעולם לא ייצאו עם שק לרשות הרבים. זה עדיין לא אומר שהשק יחשב בשבילהם מסעוי. עדיין אנחנו נאמר שמכיוון שאצל הרועים זה נחשב מלבוש, אז גם אצל אלה שזה לא נחשב אצלהם מלבוש, עדיין יהיה לזה תורת מלבוש. אז קשה על רב יוסף, כי מדברי הברייתא הזאת אנחנו נשליך גם על טבעת שאין עליה חותם לדוגמה. שעצם זה שאצל נשים זה נחשב תכשיט, זה יחשב גם תכשיט לגבי אנשים. אלא אמר רב יוסף, כסבר אולה נשים עם בפני עצמם הן. אולה סובר שההנהגות של אישה וההנהגות של איש הם שונים לגמרי. זה לא כמו שיש רועים ואנשים שהם לא רועים. רועים נוח להם לצאת עם שק לרשות הרבים. זה מגן עליהם פני הגשמים. הסיבה שאחרים לא הולכים עם שק, כי הם לא זקוקים לזה. מסתדרים בלי זה. אבל לא נגיד שרועים, כל הסדר החיים שלהם שונה. אצל אישה, כל הסדר מה היא לובשת, מה היא מתקשטת, זה דבר בפני עצמו לעומת איש. איש, הדרך הלבישה שלו שונה לגמרי מאשר הדרך הלבישה של האישה. ולכן דבר שנחשב תכשיט אצל אישה לא בהכרח יחשב תכשיט גם אצל איש. וזה ההבדל. לגבי סק, עצם זה שרואים לובשים סק, אז אצל כולם זה נחשב מלבוש. אבל לגבי תכשיטים שרק נשים עונדות אותם, מתקשטות בהם, אז לגבי אנשים זה לא יחשב תכשיט, זה יחשב מסעוי, וכן להפך. שואלת הגמרא, איתיווי אביי. אביי הקשה לרבו רב יוסף קושיה מברייתא. המוצא תפילין, אדם הולך ברחוב בשבת, ולפתע הוא מוצא זוג תפילין, תפילין של יד, תפילין של ראש. ככה מונחים. זה זלזול בשביל התפילין שהם יהיו ככה מונחים באמצע הדרך. מצד שני, איך עכשיו האדם ילך ויישא את התפילין? הרי אסור לטלטל תפילין ברשות הרבים. מביאה הברייתא פתרון, מכניסן זוג זוג. לוקח זוג של תפילין, תפילין של יד ותפילין של ראש, ומניח את התפילין, ונכנס ככה כשהתפילין מונחות עליו, לתוך הבית, לתוך החצר, וככה הוא שומר על התפילין, אחר כך הוא משיב את העבידה לבעליה אחרי שבת. ואם יש כמה זוגות, אז ככה הוא כל פעם לובש זוג, מכניס אותו בצורה שהוא לבוש בו, ככה אחד אחרי השני. זה איש שבימות החול הוא מניח תפילין. אבל אישה, לכאורה, לא מניחה תפילין בימות החול. אז אצלה, נאמר, אם ים בפני עצמו, שאצלה תפילין זה נחשב מסעוי, כי היא לא רגילה להניח תפילין. ובכל זאת אומרת הברייתא, אחד האיש ואחד האישה. שגם אישה אם היא מוצאת תפילין מותר לה להניח את התפילין וככה להכניס את זה לתוך רשות היחיד בשבת. והיא אמרת נשים עם בפני עצמם הן, אם בגד שראוי לאיש לא נחשב בגד שראוי לאישה, אז אם כן, איך אישה יכולה להניח תפילין וללכת עם זה ברשות הרבים בשבת? והמצוות עשה שהזמן גרמה הוא. הרי תפילין זה מצוות עשה שאדם צריך לעשות דווקא בזמנים מסוימים. אדם מניח תפילין דווקא ביום, לא בלילה. אדם מניח תפילין דווקא בימות החול, לא בשבת וביום טוב. והכלל הוא, מה שהמשנה אומרת, מסכת קידושין דף חפתת, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. כל מצוות עשה שתלויה בזמן, נשים לא חייבות לקיים אותה. נשים פטורות מלקיים אותה. ואם כן, תפילין, נשים פטורות מלקיים. ואם אתה אומר שנשים הם עם בפני עצמם, לעניין זה, שמה שגברים לובשים זה לא אומר שזה דבר מלבוש לנשים, אז תפילין זה לא מלבוש לנשים. איך מותר להניח תפילין וללכת עם זה ככה ברשות הרבים? זה נחשב לכאורה מסעוי. מתרצת הגמרא, אתם כסבה רבי מאיר, לילה זמן תפילין הוא. זאת אומרת, אדם שלא הניח תפילין ביום, שיניח את התפילין בלילה לפי דעתו של רבי מאיר. אנחנו כמובן לא פוסקים ככה להלכה. אז אם כן, משך כל היום והלילה זה זמן להנחת תפילין. מה תגיד? בסדר, אבל זה זמן, זה מצוות עשה שהזמן גרמה, כי רק בימות החול מניחים תפילין. לא. ושבת גם כן זמן תפילין, ולפי דעתו של רבי מאיר, חייבים להניח תפילין גם בשבתות ובימים טובים. אבל אם כן יוצא שתפילין זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה, זה מצוות עשה שצריך לקיים אותה כל הזמן. וכל מצוות עשה שלא הזמן גרמה, נשים גם חייבות. ולכן זה נחשב מלבוש גם לנשים, ולכן אם אישה מוצאת תפילין ברשות הרבים, מותר לה בשבת להניח את זה ולהכניס את זה לתוך רשות היחיד בשביל לעשות מצוות השבת הוועידה וגם בשביל לדאוג שהתפילין לא יעמדו בזלזול כזה. במשנה למדנו שלפי דעתו של רבי מאיר, והאמת היא שעל המקרה הזה גם חכמים מסכימים, שזה בעצם דבר מוסכם לפי כל הדעות, אישה שיוצאת לרשות הרבים עם טבעת שיש עליה חותם, חייבת חטאת. נשאלת השאלה, הרי הכלל הוא שבשביל להתחייב קורבן חטאת, זה דווקא אם מוציאים לרשות הרבים חפץ בצורה שרגילים להוציא את זה. בדרך כלל, כשאדם רוצה להוציא חפץ לרשות הרבים, הוא לוקח את החפץ ביד וככה מוציא אותו לרשות הרבים. אבל אם אדם ייקח חפץ ויניח אותו על האוזן וייצא איתו ככה לרשות הרבים, זה נקרא הוצאה כלאחר יד. ועל זה, אמנם נאמר שאסור לעשות את זה, אבל לא נחייב את האדם חטאת. בשביל שהוא יחייב חטאת, הוא צריך לעבור על זה מהתורה, ומהתורה אדם לא עובר, אלא אם כן הוא מוציא לרשות הרבים בדרך ההוצאה שלו. ולכן שאלת הגמרא, אם אין דרכה של אישה לצאת עם טבעת שיש עליה חותם, אז כשהיא יונדת את זה באצבע, זה בעצם טלטול לא רגיל. כי דבר שהיא לא רגילה להתקשט בו, והיא רוצה לטלטל אותו, היא מטלטלת אותו ביד, היא לא שמה אותו על האצבע. ואם כן, ההוצאה כלאחר יד היא, והיא לא צריכה להיות חייבת חטאת, היא צריכה להיות פטורה. מתרצת הגמרא, אמר רבי ירמיה, לא מדובר כאן באישה רגילה, באישה גזברית עסקינה, מדובר פה באישה שהיא גזברית, שהיא ממונה בעניינים כספיים, שהדרך שלה לצאת עם טבעת באצבע. למה? בכיוון שהיא רגילה לחסות חתימות, רגילה לחתום חתימות. היא ממונה מעל קבוצה של אנשים, והיא חותמת לאלה שמתחתיה. היא חותמת להם. אבל זה לא נחשב תכשיט, כי רוב הנשים לא רגילות לצאת עם כזה טבעת. אז לכן מצד אחד, דרכה לצאת עם טבעת שיש עליה חותם באצבע. אז זה נקרא שהיא מוציאה את הטבעת כדרכה. מצד שני זה לא נחשב תכשיט, אלא זה נחשב מסעוי, כי רוב הנשים לא עונדות כזה טבעת, בגלל שיש על זה חותם. אז על זה זה נחשב הוצאה כדרכה של מסעוי, ולכן היא תהיה חייבת חטאת. אמר רבה, תרצת אישה. תרצת למה אישה שיוצאת עם טבעת שיש עליה חותם לרשות הרבים, תהיה חייבת חטאת, כי מטלטלת טבעת שיש עליה חותם על האצבע, מדובר פה בגזברית, ודרכה לשאת כזה טבעת, רק מכיוון שרוב נשים לא עונדות כזה טבעת, זה נחשב אצלה מסע. אבל איש, מה היא כלה מימר? הרי איש שיוצא בטבעת שאין עליה חותם, שזה לא דרכו לצאת עם כזה טבעת, גם על זה נאמר, אולה אמר, וחילופיהן באיש, דהיינו שאיש, אם הוא יוצא בטבעת בלי חותמת, לרשות הרבים, הוא יהיה חייב חטאת. נשאלת השאלה, למה? הרי אין דרכו בכלל לצאת עם טבעת שאין עליה חותם. אז זה נחשב סתם מסעוי, אבל זה נחשב מסעוי כלאחר יד. כי הוא לא לוקח את זה כמו שהוא נושא בדרך כלל חפצים, אלא הוא שם את זה על האצבע. והוא מטלטל את זה לא בצורה רגילה. אז הוא לא אמור להתחייב חטאת, כי הכלל הוא שבשביל שאדם מתחייב חטאת, הוא צריך להוציא כדרכו, לא להוציא כלאחר יד בצורה לא רגילה. אלא אמר רב ההסבר אחר, למה דרכה של אישה לצאת בטבעת אפילו עם חותם, ודרכו של איש לצאת בטבעת אפילו בלי חותם. כי פעמים שאדם נותן לאשתו טבעת שיש עליה חותם, לא הוליכה לקופסה. תשימי לי את זה בבקשה בקופסה של התכשיטים. ולכן, איך היא לוקחת את זה? היא שמה את זה באצבע וככה מניחה את זה בקופסת התכשיטים. ופעמים שהאישה נותנת לבעלה טבעת שאין עליה חותם, התקמת קצת, התקלקל, היא נותנת לבעלה את אותו טבעת, להוליכה אצל אומן לתקן. והוא, עד שהוא מגיע לאומן, מניחה בידו עד שמגיע אצל האומן. אז מכיוון שדרכו של איש לפעמים לצאת עם טבעת בלי חותם, ודרכה של אישה לפעמים לצאת עם טבעת עם חותם, כשמקבלים את זה מהבן זוג שלהם, לכן זה נחשב כדרכו, כשאדם מטלטל את הטבעת ככה, כשזה ענוד על האצבע, זה נחשב כדרכו, אבל מצד שני זה לא נחשב תכשיט, כי הוא לוקח טבעת שהיא לא בדרך כלל, הוא בדרך כלל לא מתקשט בה. לכן זה נחשב מסעוי כדרכו, ולכן חייבים חטאת. למדנו במשנה שאישה לא תצא לרשות הרבים ולא בקוליאר ולא בקובלת, והגמרא מבארת מהי קוליאר, מה שכבר אמרנו במשנה. אמר רב מחבנתה, שזה מין סיכה שאישה עם זה סוגרת את הקצוות של החלוק. הדבר השני אמרנו שלא תצא לרשות הרבים בקובלת. מהי קובלת? אמר רב חומרת דפילון. חומרת הכוונה צרור קשור, דפילון של בשמים שנקראים פילון. אמרנו כבר שהערוך ביאר שזה הכוונה לצורי. סוג של שרף שיוצא מהצי הכתף, עם ריח טוב. וכן אמר רב העשי, מה הכוונה קובלת? חומרת דפילון, צרור של בשמים של פילון. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן לא תצא בקובלת, שאישה לא תצא בשבת לרשות הרבים בקובלת, ואם יצאה חייבת חטאת דברי רבי מאיר כמו שראינו במשנה, וחכמים אומרים לא תצא, אבל ואם יצאה פטורה מחטאת, גם את הדעה הזאת ראינו במשנה. ואמרנו שהגמרא תבאר את הטעמים. רבי אליעזר אומר, יוצא אישה בחובלת לכתחילה, זה בכלל לא נחשב מסעוי. מה הטעם של שלוש הדעות האלה? ומה היא כמפלגי? מה הם נחלקו? רבי מאיר סבר שזה לא נחשב תכשיט, הכובלת הזה. זה לא נחשב תכשיט. בסך הכל זה מיועד שיהיה ריח טוב, ריח נעים. זה לא נחשב תכשיט. ולכן מסעוי הוא. ולכן אישה שמטלטלת מסעוי חייבת חטאת. ורבנן סברי תכשיט הוא. לכן, אם יוצאת עם זה לרשות הרבים, היא לא חייבת חטאת. וכמו כל התכשיטים שהם מאוד מעניינים, ויש חשש שכשהיא תהיה ברשות הרבים, היא תמצא חברות, והחברות יתעניינו בתכשיט הזה. ואז היא באמת בטוב לב תראה ותציג בפניהם את התכשיט, ומתבוננו בזה, ואם ככה יטיילו, ימשיכו ללכת, ויטלטלו חלילה את התכשיט הזה, 400 ברשות הרבים. זו הסיבה שחכמים אסרו לצאת עם תכשיט כזה מיוחד לרשות הרבים. ודילמה, שלפה ומחוויה ואתיה, שמה היא תשלוף את זה ממנה, תראה ותטלטל את זה 400 ברשות הרבים. לכן חכמים גזרו שלא יצאו עם תכשיט כזה לרשות הרבים. רבי אליעזר שמתיר באופן גורף לצאת עם תכשיט כזה לרשות הרבים סבר, מן דרכה למיר מיי, איזה אישה תצא לרשות הרבים עם ריח של בשמים? אישה שריחה רע שרוצה שהריח להפיק את הריח שהוא איננו טוב ממנה. ואישה שריחה רע לא שלפה ומחוויה. אישה שריחה רע לא הולכת להראות לכולם שיש לה ריח רע, ולכן היא שמה את הבושם, כי היא מתראה לכולם את את הצרור של הבשמים הזה, כולם הבינו שבעצם הסיבה שהיא לובשת את זה, כי יש לה ריח רע, והיא לא רוצה להראות לכולם שיש לה ריח רע, והיא זקוקה לשים לעצמה ריח טוב. ולכן לא עתיה לה עטויה 400 ברשות הרבים, היא לא תבוא לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. שואלת הגמרא, והתניא ברייתא שכתוב שם רבי אליעזר פוטר בקובלת ובצלוחית של פלייתון. זאת אומרת, הוא לא מתיר לכתחילה, אלא הוא פותר. האוזן שלנו כבר למדה לזהות את ההבדל. יש מותר ויש פטור. מותר זה אומר מותר. צא, לך על זה. פטור מה הכוונה? לא, אל תלך. אבל אם הלכת, אתה לא תהיה חייב. זאת אומרת, זה פטור אבל אסור. הברייתא אומרת שלפי דעת רבי אליעזר, לא שזה מותר, רק אם היא תצא עם זה רשות הרבים, היא תהיה פטורה. אז זה סותר לכאורה. אמרת הגמרא לא קשי, אז זה לא סותר. מה שרבי אליעזר אומר רק פטור, כי כהיה דרבי מאיר, כשהוא עמד עם רבי מאיר, שרבי מאיר אמר, שאישה שיוצאת עם כובלת לרשות הרבים, חייבת, אמר רבי אליעזר, לא, היא תהיה פטורה. כי מול חייב, הלשון פטור מתאים. אבל מתי שרבי אליעזר אומר מותר לך תחילה, זה כי כהיה דרבנן. רבנן אמרו שאסור, פטור אבל אסור, אז אומר להם לא, מותר. כי כהיה דרבי מאיר דאמר חייב חטאת, כן, הגמרא מפרטת. כשרבי אליעזר עמד מול דברי רבי מאיר שאמר שאישה שיוצאת בכובלת חייבת חטאת, אז על זה אמר לי, לא, מה פתאום, הוא יהיה פטור. וכי כהיה דרבנן דאמרי פטור אבל אסור, מה, הרבנן אומרים שאסור לצאת עם זה לרשות הרבים בכובלת? לא, אמר אי הוא מותר לך תחילה. אתם אומרים, אסור, אני אומר מותר. זאת אומרת, כשדיברו על חיוב, הוא אמר לא חייב, פטור. כשדיברו על אסור, הוא אומר לא, זה לא אסור, זה מותר. שואלת הגמרא, כשרבי אליעזר התווכח מול רבי מאיר לבד בלי חכמים, כשרבי מאיר לא היה עם חכמים, אז רבי מאיר אמר שאישה שיוצאת עם כובלת תהיה חייבת, אמר רבי אליעזר לא, פטורה. איפה אנחנו מוצאים ברייתא שיש רק את רבי מאיר ורבי אליעזר בלי חכמים? ומה רבי מאיר? דתניא, לא תצא אישה במפתח שבידה. שלא תצא עם מפתח באצבע לרשות הרבים. ואם יצאת חייבת חטאת, דברי רבי מאיר. למה? כי זה נחשב מסעוי, אסור לצאת ככה לרשות הרבים, ואם יוצאים זה חיוב. רבי אליעזר פותר אם יוצאת בכובלת, תכף הגמרא תשאל מה נכנס פה כובלת, בכובלת ובצלוחית של פלייתון. שואלת הגמרא, כובלת מן דחר שמה, מי דבר פה על כובלת שאתה כבר מביא מחלוקת על זה? אלא אומרת הגמרא, תראה, חסורי מחסרה ואחי קטני, שכתבו את הברייתא, אלה שכתבו אותה, רשמו חלק מהדברים שאנשים היו צריכים להבין לבד איזה דברים חסרים. בכל זאת, זאת תורה שבעל פה, כתבו רק בגלל שהיו חייבים לכתוב, אבל העדיפו להשאיר חסר מה שיכולים להבין לבד. ובעצם כאן יכולים להבין לבד מה היה חסר. צריך להוסיף, כן, רבי מאיר אומר, לא תצא אישה במפתח שבידה, וכן בכובלת, וכן בצלוחית של פלייתון לא תצא. ואם יצא, חייבת חטאת. דברי רבי מאיר. שרבי מאיר סובר על כובלת לצורך העניין שלנו, שאישה שיוצאת עם זה לרשות הרבים בשבת חייבת חטאת. ועל זה רבי אליעזר פותר בכובלת ובצלוחית של פלייתון, כי הוא סובר על שני הדברים האלה, שזה נחשב תכשיט, ולפי דעתו, אם אישה יוצאת עם זה לרשות הרבים בשבת, היא לא תהיה חייבת. ממשיכה הברייתא, במה דברים אמורים שרבי אליעזר פותר אישה שיוצאת בכובלת ובצלוחית של פלייתון, שכמו שבארנו זה שני דברים שבעצם הם מבוסמים, דווקא כשיש בהם בוסם, שבקשר הזה יש את הבשמים של הצורי, ובקנקן יש את השמן הפרסמון, אז באמת זה נחשב תכשיט לאישה, ולכן רבי אליעזר פותר. אבל אם אין בהם בוסם, סתם נצאת עם כזה מין צלוחית, או עם כזה קשר שאמור להיות שם בוסם, לפי רבי אליעזר, היא לא תהיה פטורה. אם אין בהם בוסם, חייבת. תהיה חייבת חטאת אם היא מוציאה את הצלוחית כך לרשות הרבי. אמר רב אדא בר אהבה, סתם ככה תדע, בדיני הוצאה, לרשות הרבים, כשמוציאים כלי ובפנים יש איזשהו חפץ, אז לפעמים אנחנו רואים שהכלי בטל לחפץ. אני בעצם רוצה להוציא את החפץ, רק שאני לא יכול להוציא חפץ בלי כלי, אז אני לוקח את הכלי דרך הגב. ולכן אני לא מתייחס בכלל לכלי, אני מתייחס רק לחפץ. למשל, מוציאים מיטה, ועל המיטה יושן מישהו. אני מוציא את המיטה, זה לא בגלל שאני רוצה להוציא את המיטה לרשות הרבים, אני רוצה להוציא את אותו בן אדם לרשות הרבים. למשל, אם חלילה הם מזעיקים את כוחות ההצלה, והם מוציאים בן אדם על גבי מיטה. אני לא מחפש להוציא את המיטה, אני הייתי מעדיף שהבן אדם ילך בכוחות עצמו, זה שאני מוציא את המיטה לרשות הרבים, זה מכיוון שאני רוצה לטלטל את האדם. אז אני מתייחס למיטה כמו דבר תפל, והעיקר זה מה שיש בפנים. לכן כאן, כשאני למשל מוציא צלחת ובפנים אוכל, אוכל, אם אני מוציא אותו לרשות הרבים, לא תמיד אני אהיה חייב, אלא אם כן אני מוציא כשיעור. בדרך כלל זה שיעור של טעינה מיובשת, כגרוגרת להוצאת שבת. אבל אם זה פחות מכשיעור, לא יהיה חייב חטאת. ואם אני מוציא את זה בכלי, שאילו הייתי מוציא את הכלי לבד, זה נחשב הוצאה. אבל ברגע שאני מוציא את הכלי רק בשביל האוכל שיש בפנים, ובפנים יש אוכל פחות מכשיעור, אז המשנה אומרת שאני אהיה פטור. גם על הכלי, כי הכלי תפל לאוכל, והאוכל עצמו הוא פחות מכשיעור. עכשיו כאן יש לנו מקרה מעניין. יש כאן בוסם. כמה השיעור של בוסם בשביל שאדם יהיה חייב כשהוא מוציא אותו לרשות הרבים? כלשהו. וכמה זה פחות מכשיעור? כשאין בכלל בוסם, ככה רש"י מבאר. אלא מה? יש רק את הריח של הבוסם בדפנות של הכלי. ובכל זאת מה אומר רבי אליעזר? שאם אין בוסם, היא תהיה חייבת על הצלוחית. כי הצלוחית הזאת, אני מוציא את האוכל, לא אוכל אלא בוסם, אבל זה כמו אוכל, פחות מכשיעור. כי הרי השיעור של בוסם זה משהו, וזה כלום, אז זה פחות ממשהו, ככה רש"י מבאר. יש פה רק את הריח, אז זה נחשב פחות מכשיעור. ובכל זאת אומר רבי אליעזר, שהצלוחית לא מתבטלת לבוסם, אלא הבן אדם יהיה חייב חטאת על זה שהוא הוציא את הצלוחית. אמר רבי דבר רב, זאת אומרת, המוציא אוכלין פחות מכשיעור, בכלי, חייב על הכלי. ואני לא אומר שהכלי תפל, המאכלים שיש בפנים, וזה נגד סתם משנה שאומרת שהוא כן יהיה פטור. מה ההוכחה? דה אין בבוסם, אלא מה, יש רק את הריח של הבוסם בדפנות של הכלי, כפחות מכשיעור בכלי דמי. זה כמו פחות מכשיעור בכלי, כי הרי כמה זה השיעור של בוסם בכלי? כלשהו. אז כשיש רק ריח, זה פחות מכשיעור. וקטן היא חייבת, על מה היא חייבת? על הצלוחית, למרות שבעצם אני מוציא את הצלוחית רק בשביל הריח של הבשמים. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. רבה שיאמר בעל מהי מלך פטור. באמת, באופן רגיל אני אסכים עם דברי המשנה המפורשת שכתוב בהמשך המסכת שם בדפי צדיק, צדיק ג', צדיק ה', שם כתוב שהכלי כן יהיה בטל, ויהיה פטור על הכלי גם. ושני אחה, פה לגבי בוסם, מה אתה אומר? שזה שיש רק את הריח של הבוסם, זה נקרא פחות מכשיעור. כי מה תגיד פחות מכשיעור לגבי בוסם? הרי אין שיעור, כלשהו זה שיעור של בוסם, אז מה זה השיעור כשיש רק ריח? לא, זה לא נכון. דלתי לי ממש הכלל, אין שום ממשות של בוסם, אז אני כבר כן מתייחס לכלי בתור דבר ממשי. למרות שבעצם זה כן, יש כאן איזשהו סברה לומר את הדברים של רבד אבא רעבה, שהריח של הבוסם זה דבר שיש לו ממשות. כי מה באמת הסיבה שכשיוצאים לרשות הרבים עם כלי, ובפנים יש פחות מכשיעור, אני לא מתחייב על הכלי, כי הכלי פה הוא תפל. גם כאן, כשיש ריח של בוסם, אני לא יוצא עם הכלי בגלל הכלי. הפוך, זה לא נוח לי לצאת עם זה. אני רוצה רק את הריח. אז אולי נגיד שהכלי הוא בטל. כמה שמלן שכשאין שום דבר בכלי, אלא רק ריח, אז הכלי לא נהיה בטל לריח, והוא כן יהיה חייב. אחרי שדיברנו במשנה לגבי צלוחית של פלייטון, שפלייטון הכוונה לשמן אפרסמון, אז הגמרא מביאה פסוק בספר עמוס. הגמרא מביאה כאן פסוק קשה מאוד, שנאמר על ידי הנביא עמוס. הנביא עמוס היה רבו של הנביא ישעיהו, ושניהם יחד דיברו דברי נבואה על התקופה שעם ישראל ככה התבלבלו וטעו בדרכם, והלכו ועשו מעשים שאינם ראויים, והם כבר עמדו ממש לפני פי תאום, ממש לפני נפילה בתאום, ובאו אותם הנביאים והזהירו אותם, חברים, תעצרו, תפסיקו לשהות אל עבר פי פחת. ועם ישראל לא הקשיבו לדברי הנבואה הזאת. לא הקשיבו לדברי הנביאים. לא הקשיבו. מה קרה? היה שפע. והם היו מעונגים, היה להם טוב. וכשאדם טוב לו, לא תמיד הוא מצליח לראות את הסכנה. הפסוק מתאר כמה הם היו מתפנקים ומתענגים שם באותו זמן, וראשית שמנים ימשכו. הם היו שחים את גופם בשמנים משובחים מאוד. איזה שמנים מדובר פה? אמר רב יהודה, אמר שמואל, זה פלייתון, שמן הפרסמון. יש נתונים היסטוריים. זה היה שמן מאוד יוקרתי, ממש היה נמכר ביוקר. כל מעט שלו היה נמכר בעון עתק, ואצלם היה שפע כל כך גדול, הם היו משתמשים עם זה הרבה. שואלת הגמרא, פלייתון? מטיב רב יוסף. הברייתא אומרת, שבזמן שנחרב כבר בית המקדש, זה כבר היה אחרי שלא שמעו לנביאים, אז רבי יהודה בן בבא, הוא אחד מעשרה הרוגי מלכות, שנהרגו על ידי הרומאים, על קידוש השם, הוא רצה לגזור, הוא גזר, אחרי החורבן בתור אבלות, על פלייתון, שלא יסוחו בשמן הפרסמון, לא יסוחו בפלייתון. אף על הפלייתון גזר רבי יהודה בן בבא, בתור אבלות על החורבן, שלא יסוחו יותר בשמן פלייתון. ולא הודו לו. שאת השאלה, למה לא? מה כל כך בוער שיסוחו בשמן פלייתון? הרי ראוי להתאבל על החורבן. והיא אמרת משום תענוג, אם הפסוק מדבר על שמן הפרסמון, הפסוק הזה בא לדבר על תענוגים שהתענגו בני ישראל, זאת אומרת ששמן הפרסמון זה לא איזה דבר נצרח, זה לא דבר הכרחי. וזה תענוג מוגזם. אז למה שלא יגזרו באמת שעם ישראל יתנזר משמן פלייתון? המה לא הודו לו? אמר לאבייה ולתעמיך, שאתה סובר שכל מה שכתוב בפסוק פה, שהם היו מתענגים בזה בני ירושלים, ראוי לגזור בזכר החורבן שיפסיקו להתענג בזה. הדכתיב, השוטים במזרקי יין. מה זה מזרקי יין? זה מה שהם היו, זה חלק מהפסוק, שם, שמה שהם היו עושים אותם בני ירושלים, כשבאו הנביאים, עמוס וישעיהו, להוכיח אותם, ראשית שמנים ימשכו ושוטים במזרקי יין. זה גם כן דבר של תענוג, אז מה תגיד? שצריך לאסור את זה? מה זה בכלל מזרקי היין? רבי ימי ורבי אסי נחלקו מה הכוונה. אחד אמר שזה הכוונה לכנשקנין. זה כלי זכוכית ארוך, שמפרשים שזה הכוונה גבוה. והיה לו שתי פיות, כמו שתי קשים כאלה מן הסתם, ושני אנשים היו יכולים לשתות עם זה ביחד. זה פירוש אחד מה זה כנשקנין, זה היה מין תענוג כזה בזמנה. ואחד אמר שמזרקים כוסותיהם זה לזה, זה היה אומנות, היו ממלאים כוס עד למעלה, והיו זורקים כוס אחד לשני, והשני היה זורק את זה בחזרה, זה היה אומנות שהיין לא היה נשפח. בכל מקרה, זה דברים של תענוג. אך הנמי דאסיר, מה תגיד, גם זה יהיה אסור, כל דבר של תענוג אנחנו אוסרים אחרי החורבן. והרבא ברבונה, מי אנחנו מדברים על רבא ברבונה? איקלה, פעם הוא הזדמן לבית ראש גלותה. אתה מבין שבבית ראש הגולה היה שירות נשפכת שם לכל הכיוונים. ושם נתנו לו לשתות באמת מכנשקנין, ושתה בכנשקנין, ולא אמר לי ולא מידי. זאת אומרת, הראש גלותה. הראש גלותה שתה מכנשקנין, ורבא בר רבונה לא אמר לו שזה לא בסדר, ואם זה לא היה בסדר הוא היה אומר לו. אלא, כל מידי, כל דבר, דעית בית הענוג, זה לא, זה לבד. לא סיבה שיגזרו, אלא רק אם אית בי תענוג ואית בי שמחה גזרו רבנן. דברים שגם יש בהם תענוג וגם ואם לשמחה גזרו חכמים אחרי החורבן שלא לא, השתמשו בהם. בתור אבלות על החורבן. אבל מידי דאית בי תענוג, דבר שיש בו רק תענוג ולית בי שמחה לא גזרו רבנן לאסור. ולכן, מזרקי יין יש בו תענוג, אין בו שמחה, לא גזרו בו לאסור. וכן, שמן פלייתון יש בו תענוג אבל אין בו שמחה. לכן לא גזרו בו, אבל אמנם זה הכוונה לשמן הפרסמון, וזה הכוונה לראשית שמנים ימשכו. באותו פרק כתוב בספר עמוס, על המעשים הנוראים שעשו באותו זמן. אלה חשבו שהם באמת עשו עסקה טובה. הגיע להם יצר הרע עם הצעה, קיבלו את ההצעה, היו בטוחים שזאת הצעה טובה. הם לא הבינו לקראת איזה תאום הם נופלים. הפסוק מספר על אלה השוכבים על מיטות שן, וסרוכים על הרסותם. מה הפירוש? מה הם היו עושים? אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מלמד שהיו משתינים מים בפני מיטותיהם הרומים. הם היו נוהגים לישון, לא היו לבושים בבגדי לילה, הם היו ישנים ככה, לא לבושים, והם מחוסים בשמיכה. עכשיו, אם באמצע הלילה הם צריכים להתפנות, קשה להם עכשיו ללכת להתלבש, בשביל ללכת למקום רחוק להתפנות, אז הם היו מתפנים סמוך למיטתם. זה הכוונה שהם לא היו לבושים, לא בתור, זה פשוט משהו טכני כזה. וזה הכוונה, סרוכים. זה היה גנאי כזה. אומרת הגמרא שרבי אבאו מאוד לא הסכים לקבל את הפירוש הזה. כי העונש שנאמר על הפסוק הזה הוא עונש נורא. לכן מגדף בה רבי אבאו. אי הכי, אם מה שהם עשו, זה סך הכל שהם התעצלו ללכת לבית הכיסא באמצע הלילה, ולכן הם היו מטנפים את האזור של המיטה שלהם, אז היינו דכתיב לכן, אתה יגלו בראש גולים, בשביל זה הם חייבים גלות. עד כדי כך, משום דמשתינים מים בפני מיטותיהם הרומים, יגלו בראש הגולים? יש עונש אחר שמקבלים אלה שהם לא שומרים על נקיות, אבל לא בשביל זה יוצאים לגלות. אלא אמר רבי אבאו, אלו בני אדם שהיו אוכלים ושותים זה עם זה, ודובקים מיטותיהם זו בזו, ומחליפים נשותיהם זה עם זה, ומסריחים ארסותם בשכבת זרע שאינו שלהם. נו, והקדוש ברוך הוא שתק. באותם פסוקים בהמשך כתוב, נשבע השם אלוקים בנפשו, נאום השם אלוקים צבקות. הם שואלים, מה קרה? למה החריבו את בית מקדש? איפה הקדוש ברוך הוא? איפה הוא היה? למה הוא ככה עשה? זוכרים את העונש, לא זוכרים את המעשים. אין הפקרות. מתי נבין את זה? אין הפקרות, אין. אומר הקדוש ברוך הוא, והוא אמר את זה מראש, מתאב אנוכי את גאון יעקב. רש"י מפרש שזה כוונה לבית המקדש. ארמנותיו סניתי. שונא כבר את המקומות האלה. והסגרתי עיר ומלואה. כל ירושלים אני אסגיר. ועם ישראל לא לקחו מזה מוסר. מה באמת העונש אל אדם שהוא רק מתנף את סביבת מיטתו, במקום ללכת להתפנות בצורה מסודרת בבית הכיסא? אמר רבי אבאו ואמרי לה במתנית התנא, שאומרים שזה בריתא מפורשת, שלושה דברים מביאים את האדם חלילה לידי עניות, ואלו הם. דבר ראשון, המשתין מים בפני מיטתו ארום. רש"י מביא את הגמרא במסכת פסחים דף קוף י"א, שהשר של העניות נקרא נביל, ולכן הוא שורה במקומות שהם מלוכלכים, איפה שיש מקום לא נקי, לא מטופח, שם מגיעה העניות, חלילה. לכן, אדם שרוצה השירות, שינקה, ידאג שהבית שלו יהיה נקי ולא בית עם לכלוך. כמובן בדרכי נועם, כי כתוב גם שאדם שרוצה השירות צריך לכבד את אשתו. הוקירו נשותייך וכי יחיד תתעטרו, תכבדו את נשותיכם כי ככה אתם תהיו עשירים. אז כמובן שצריך ללכת ביחד, שהבית יהיה נקי, אבל גם לכבד את בני הבית. דבר שני, אגב אפשר לומר שזה הולך ביחד, אם אתה תכבד את אשתך, היא תנקה לך את הבית כמו שצריך. מדברים אל האישה בצורה יפה, אז הבית יהיה נקי בסוף. דבר שני, ומזלזל בנטילת ידיים. אדם שמזלזל בנטילת ידיים לסעודה, גם כן זה מביא עניות, ושאשתו מקללתו בפניו, אבל זה תכף הגמרא תבאר על מה. הדבר הראשון אמרנו, משתין מים לפני מיטתו הרום, בא לידי עניות. אמר רבה, לא אמרן אלא דמעדר הפה לפוריה. זאת אומרת, הוא עם הפנים כלפי המיטה, ולכן הוא ממש מלכלך את המיטה, וזה מאוס מאוד. אבל לברי לטלמבה, אם הפנים שלו כלפי חוץ, אז זה לא כזה מאוס. וזה לא מביא אותו לידי עניות. הוא מעדר הפה לפוריה, גם אם הוא כנגד מיטתו, הוא עושה את הדבר המאוס הזה. נמי לא אמרה נלה לארה, כשהוא את המי רגליים, הוא נותן על הקרקע. אבל במנה, אם הוא שם את זה בתוך כלי, לטלמבה, אין בזה בעיה. זה לא כזה מאוס. זה דבר הראשון לגבי עניות. הדבר השני שמביא עניות זה הוא מזלזל בנטילת ידיים. שלפני הסעודה הוא מזלזל בנטילת ידיים לפני הסעודה של הפת. אמר רבה, לא אמרן אלא דלא משה ידי כלל. דווקא אם הוא לא נוטל ידיים בכלל לפני האוכל זה מביא אותו לידי עניות. אבל משה ולא משה, אם הוא נוטל ידיים והוא לא רוחץ ומשפשף כמו שצריך, רש"י מביא דוגמה שהוא לוקח בדיוק רביעית של מים, שזה השיעור המינימום הכי קטן של מים של נטילת ידיים, ורק בזה הוא נוטל ידיים. אז לטלמבה, זה לא מביא אותו לידי עניות. אומרת הגמרא ולאו מילתאי, זה לא נכון, כי באמת זה כן יכול להביא לידי עניות, אם אדם רוחץ בדיוק ברביעית. דאמר רב חיסדא, ענה משי מלוא חופני מים, אני נטלתי ידיים מלוא חופני מים, ברווח, לא בדיוק שיעור מצומצם, ויעבו לי מלוא חפני טיבותא, נתנו לי משמיים טובה מלוא חופניים, רואים שמי שמרבה מים, בנטילת ידיים הוא זוכה לשפע. ושאשתו מקללתו בפניו, זה הדבר השלישי שיכול חלילה להביא לידי עניות, אמר רבה, אם מסתם היא אישה כעסנית, מה? לא זה הכוונה, אלא על עסקי תכשיטיה, היא מבקשת ממנו, תיתן לי בבקשה לקנות תכשיטים. האיש לא תמיד מבין את החשיבות של התכשיטים, כי הוא לא זקוק לזה, אבל אצל האישה זה ממש דבר הכרחי, והיא לא יכולה לקנות כי הוא מונע את זה ממנה, ואז אם היא חלילה מקללת אותו, אז זה יכול להביא לידי עניות, אבל יש בזה תנאי, ואני מילי... הוא דאית לי ולא אביד, דווקא אם יש לו מספיק ממון והוא לא נותן לתכשיטים. אבל אם אין לו ממון ולכן הוא לא נותן תכשיטים, אז על זה לא נאמר שהוא בא לידי עניות. עד עכשיו דיברנו על נבואתו של הנביא עמוס. כאן הגמרא מביאה על נבואה שנאמרה על ידי תלמידו של עמוס, ישעיהו הנביא. דרש רב הברדר אבילאי, מהי דכתיב? הפסוק בספר ישעיהו מביא שאדם כשהוא בא חלילה לדבר עבירה, צריך לקחת בחשבון גם את העונש, גם את התוצאה. הפסוק כותב, ויאמר השם, יען כי גבהו בנות ציון. על זה הם מקבלים תכף עונש. מה בעיה? גבהו בנות ציון? שהיו מהלכות בקומה זקופה. זוקפים את קומתם ככה בצורה של גאווה. ותלכנה נטויות גרון. מה הפירוש כאן? שהיו מהלכות עקב בצד גודל, כשהם שמו לב שמסתכלים עליהם, במקום ללכת מהר, שגברים מסתכלים עליהם, הכוונה, רשי אומר שכוונה בנשים נשואות, גברים מסתכלים ביופיים, במקום ללכת בזריזות, הם היו דווקא הולכות יותר לאט. בשביל להכשיל. ומסקרות עיניים, מה פירוש מסקרות עיניים? דאבה מלען כוכלה לעיניו, הם היו כוכלות את עיניהם, לשון סקרה, היו סוקרות עם כחול, ומסקרות עיניים, הם היו מרמזות, הם היו קורצות, שיסתכלו בהם. הלוך ותפוף, תפוף הכוונה מלשון צף, צף למעלה, שהיו מהלכות, ארוכה הייתה הולכת בצד קצרה, ליד נמוכה, כדי להבליט את זה שהיא גבוהה. וברגליהן תעקסנה, מלשון איכס, הכוונה ארס בכאוס, הגמרא מבארת שזה הכוונה, כאוס זה נחש. מה פירוש? אמר רב יצחק דבי רבי עמי, מבית מדרשו של רבי עמי, מלמד שמטילות מור והפרסמון, כל מיני בסמים בנעליהן, ומהלכות בשוקי ירושלים. וכיוון שמגיעות אצל בחורי ישראל, אצל בני ישראל, בועטות בקרקע ומתיזות עליהם מור והפרסמון ומכניסות בהם יצר הרע. אלה רוצים להיות קדושים, רוצים לשמור על עצמם. הם היו מכניסות בהם יצר הרע כערס בכאוס. כמו ערס שבוער בנחש כשהוא כועס. יכול להיות שהם יחו, חגגו יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. אבל החשבונית... נוראית מאוד. מהי פורענותיהם? אז הפסוק עצמו כותב, ורבא בר אולה דורש, כדי דריש רבא בר אולה, והיה תחת בושם, מה כי יהיה? מה פירוש? מקום שהיו מתבשמות בו, נעשה נמקים נמקים, פצעים, נמק, ותחת חגורה נקפה, מקום שהם היו חוגרים חגורה יפה, מקום שהיו חגורות בצלצול, זה רצועה יפה, נעשה נקפים נקפים, היה שם פצעים, ותחת מעשה מקשה, קורחה, מה פירוש? מקום שהיו מתקשטות בו, מקום השערות, היו סורקות ומפרקסות שם, נעשה קרחים קרחים, שם קרחת, ותחת פתיגיל מחגורת צק, מה זה פתיגיל? פתיגיל? פתחים המביאים לידי גילה, רש"י אומר זה אותו מקום של הצניעות, יהיה למחגורת שק, שם יחגרו שק על אבלות. ממשיך הפסוק, כי תחת יופי, כל הדברים האלה באים במקום היופי, מה ישמה ביופי? אמר רבה, היינו דאמרי אינשי, חילופי שופרה קיבה, במקום יופי מגיע אחרי זה מוגלה. זאת אומרת, בזה שהם ייפו את עצמם, נשים נשואות, לא בבית אלא בחוץ, בשביל להביא לדבר עבירה, על זה העונש הנורא הזה ששם ישמרנו. ממשיך הפסוק, וסיפח זה מזכיר לנו ספחת של, של נגע צרת. וסיפח השם קודקוד בנו ציון. הראש. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מלמד שפרחה בהם צרת. כתיבה אחה וסיפח, וכתיבה אתם לגבי נגע צרת, לסעת ולספחה. לשון של נגע צרת. ההמשך של הפסוק, והשם פתהן יערה. מה פירוש? רב ושמואל. אחד אמר מה פירוש? שנשפחו ככיתון. שהפתחים שלהם יערה, הכוונה לדם זיווה. וחד אמר שנעשו פתחיהן כיער, שמתמלו בשיער ונמאסו בתשמיש, ככה מפרש רש"י. אמר רב יהודה, אמר רב, אנשי ירושלים, אנשי שחץ היו. אנשים שדיברו בלשון גאווה ובמליצה, אדם אומר לחברו, ממש דברים של, דברים המכוערים ביותר, לא רק שדיברו על דברים מכוערים, הם עוד אמרו את זה בלשון של שחץ וגאווה, במסע עדת היום, תגיד מה אכלת, בפת עמלה או בפת שאינה עמלה? פת שהייתה נילושה כמו שצריך או לא כל כך? תכוון להגיד, האם היא בתולה או בעולה? ביין גורדלי או ביין חרדלי? יין לבן או ביין שחור? הכוונה לבן או שחור? הם מדברים על סעודה, איזה לחם, איזה יין, אבל מתכוונים להגיד, האם נשואה, האם זה בגוון כהה, בעיר, במיסב רחב, הם היו אוכלים על גבי מיטות, בהסבה. האם היא הייתה שמנה, או במיסב קצר, או שהייתה כחושה? בחבר טוב, הכוונה טובת מראה, או בחבר רע? אמר רב חיסדא וכולן, וכל השאלות האלה הם התכוונו חלילה לזנות, ומה היה התוצאה? אנחנו כבר ראינו את המחיר, המחיר הוא יקר. אמר רח ואמר בשם רבי יהודה, עצי ירושלים לפני החורבן היה כזה שפע, שאפילו בשביל להסיק את התנור, היו לוקחים עצים עם ריח טוב. ככה אתה אומר, חבל על העץ, תשתמש איתו בשביל בשמים. היו לוקחים עצי ירושלים, אפילו שהם משתמשים איתם בשביל הסקה, של קינמון היו. עץ קינמון, שזה סוג של בוסם. ובשעה שהיו מסיקים מהן את התנור, ריחם נודף בכל ארץ ישראל, היה ריח טוב בכל ארץ ישראל. איזה מדינה כזאת יש בעולם? שכל המדינה הזה, הכל, יש ריח כל כך נעים. ומי שחרבה ירושלים נגנזו העצים האלה, ולא נשתייר אלא עץ קטן בגודל של כסעורה. ומרוב שזה היה יקר, משתכח בגזי דצמצמאי מלכת. אז נמצא באוצר, בכספת של המלכה צמצמאי. עד כאן דף סמך ב'.